הקדוש, אנחנו היום נמשיך בלימודנו המרתק והקבוע בדרוש על התורה מאת המהר"ל מפראג. והנה אנחנו בעמוד י', אבל מכיוון שאתה פותח עכשיו בספר באר הגולה, אין שום סיכוי שתגיע לעמוד שבו אנחנו נמצאים. לא, אתה כן אוחז בספר הנכון, אבל אתה לא פותח במקום הנכון. דרוש על התורה נמצא בסוף הכרך, ושם המספור של הדפים מתחיל עוד פעם, בעמוד י'. בסדר? אני מקווה שמצטה. ואנחנו בעמודה הימנית בשורה חמישית. אולי שורה שלישית. שאם נברא השור לחרוש והחמור לישא מסע, הרי נמצא בהם בהיבראם, ואין דבר בא בכוח שיצא אחר כך אל הפועל. כלומר, החמור הוא חמור בפועל, השור הוא שור בפועל. זאת אומרת, הבהמה נקראת בהמה כי בה מה. כלומר, מה שהיא כבר נמצא בה. לעומת האדם שהוא כמו האדמה. האדמה היא פוטנציאל. אבל מן האדמה צריך להוציא לפועל דברים הרבה. ולכן האדם שונה מן הבהמה בזה שהוא איננו מושלם. אלא הוא צריך להוציא את עצמו אל הפועל. ברור, כלומר, הנתון הטבעי של האדם לא מספיק לו. על גבי הנתון הטבעי יש לו תוספת. התוספת הזאת היא התוספת התרבותית, הטכנולוגית, המוסרית, הרוחנית, כל מה שאתם רוצים, שאנחנו רואים באדם שהאדם בו שונה מן הבהמה. אז הוא אומר, אבל האדם לא נקרא רק שיהוא מוציא שלמותו אל הפועל, בבחינת האדמה הזאת, אשר ממילה נוצר, וכל זמן שלא הוציא שלמותו אל הפועל, נחשב אדמה, בכוח בלבד. כלומר, אדם זה בעצם חתיכת אדמה. והעברים הביטו, כי דמיון גמור יש לאדם אל האדמה. למה והעברים כתוב עם גרשיים? כי זה משחק מילים. כן? זה לציין משחק מילים. עברים זה בני העם העברי. אבל זה גם נשמע כמו עברים, אלה שלא רואים. אז העברים הביטו, והעברים הביטו לראות, הוא פונה אל היהודים, הנקראים עברים, והוא עושה משחק מילים. זה, הסגנון הזה מצאנו יותר אצל מחברים ספרדים, אבל אנחנו רואים שגם המהר"ל האשכנזי נוהג כך. והעברים הביטו, כי דמיון גמור יש לאדם אל האדמה. כי כמו אשר האדמה נזרה בתוך החיטים, וכל מיני זרע נקי וטוב ונשרשים בה תוך העפר ומוציאת צמחיהם, כן נתן השם ברך הנשמה הטהורה והזכה חלק אלוהי ממעל בגוף האדם ונשרשת שם ומוטבעת בגוף כאשר מוטבע החיטה באדמה. ואם אין האדם מוציא את צמחיו ופירותיו הטובות, אזי ידמה אל אדמה בורה ושדה בלתי נזרעת. ולכן החליטו חכמים לאשר איננו בעל תורה כינוי בור, כשהוא כמו אדמה בורה, שעובירה ואינה מוציאה דבר. לכן אמר שלמה בפסוק הנזכר, כי בהכרח שיהיה לאדם יתרון מצד המעשים. איזה פסוק זה? הפסוק הנזכר, נכון? שהוא מה יתרון לאדם בכל עמלו, אשר יעמול תחת השמש, כי הוא בכוח וצריך להוציא מה אל הפועל, ואי אפשר זולת זה. אבל מה יתרון לו בכל עמלו שיעמול תחת השמש? כי המעשים שתחת השמש אין יתרון לו בהם. כלומר, אם אתה מדבר על המעשים שתחת השמש, אנחנו לא שונים באופן מהותי מן החמור. אם כן, צריך אתה לומר בכך כי יתרון שלו הוא מה שהוא על השמש, והיינו התורה. כלומר, יש הבדל בין מה שתחת השמש לבין מה שמעל השמש. כן, בבקשה, אני פה כדי לענות.
אם האדם דומה לאדמה, אם לאדמה יש זרע, הוא בהכרח צומח. אז יש לאדם נשמה, בהכרח היא גם תצמח, היא גם תותיר פעולות. מה צריך האדם עוד לעשות? אין לו בחירה.
אתה צודק. אם הנחת היסוד שלך הייתה נכונה, והיא שאם החיטה נמצאת באדמה, היא בהכרח תצמח. אבל זה לא כך, יש הרי תנאים. השקיה, טיב האדמה, העיבוד, חרישה, זיבול וכדומה. אז זה בדיוק דומה. יש לפעמים שהחיטה נמצאת באדמה והיא לא צומחת. יש נשמה בתוך האדם וזה לא נותן פירות. אלא מה? זה נותן תסכול, זה נכון. כמו שאם יש זרע והוא לא צמח, יש לנו תסכול, כי חבל על החיטה הזאת. טוב, ובסנהדרין. דף צדיק ת'. אמר רבי אלעזר, כל אדם לעמל נברא. אגב, באיזה עמוד זה? בעמוד א' או בעמוד ב'? בסנהדרין צדיק ת'. לא כתוב. מה? אבל לפי זיכרוני הדל מדובר בעמוד ב', צדיק ת', עמוד ב'. יש אפשרות שאני טועה, אבל עד כמה שאני זוכר זה בעמוד ב'. טוב. ובסנהדרין צדיק ת', עמוד ב', אמר רבי אלעזר, כל אדם לעמל נברא. מה זאת אומרת לעמל? לצאת אל הפועל. יש באדם משהו בלתי מושלם, ואדם צריך להשלים את עצמו. שנאמר כי אדם לעמל יולד. זה פסוק ב... איוב, נכון? באיוב. זה המשך הפסוק. אנחנו מדברים על החלק הראשון. החלק הראשון, כי אדם לעמל יולד, ואתה צודק, המשך הפסוק, ובני רשף יגביהו עוף. אז אדם לעמל יולד, מכאן שאדם צריך להוציא את עצמו לפועל. איני יודע אם לעמל פה נברא, אם לעמל מלאכה נברא. הרי יש שני סוגי עמל באדם. כשהוא אומר כי אחף עליו פיהו, הווה אומר לעמל פה נברא. כלומר, העמל המיוחד המוציא את האדם אל הפועל הוא משהו שתלוי בפה ולא במעשים. איני יודע, ועדיין איני יודע אם לעמל תורה, אם לעמל שיחה. הרי יש כל מיני דיבורים. כשהוא אומר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, הווה אומר לעמל תורה. לעמל תורה נברא. והיינו דאמר רבה, לכולו גופי דרופתקי נינהו. טובי לדזכי דהווה דרופתקי דאורייתא עד כאן. כלומר, כל הגופים נועדו להיות נשאים, סבלים. דרופתקי זה סבלים. אשרי מישהו סבל של התורה. עד כאן דברי הגמרא. זאת אומרת שיש באדם שלושה סוגים של פעולה. יש פעולת מלאכה, פעולת שיחה, פעולת תורה. צריך את שלושתם כנראה. השאלה היא מה היא הנקודה המרכזית המוציאה את האדם אל הפועל. התשובה היא, דברי תורה, המכוון אשר במאמרו כמו שזכרנו, כי האדם הוא כמו האדמה, שהיא בכוח ולא בפועל, וכאשר האדמה נאבדת תמיד, כן צריך האדם שיוציאו תמיד שלמותו אל הפועל לגמרי. לכך אמר, איני יודע איזה דבר צריך להוציא מהכוח אל הפועל ולאיזה דבר נברא, אם לעמל פה, אם לעמל מלאכה. פירוש, כי יש באדם נפש חיוני, ויש דרך לפני איש לומר שנברא האדם להוציא נפש החיוני אל הפועל, והמלאכה היא לנפש זו. לכך אמר, כשהוא אומר, כי אחף עליו פיהו, הווה אומר עמל פה. כלומר, כי צריך אדם שלהוציא לשלמות האנושי אל הפועל, והוא שכל הדיברי. כי הדיבור אי אפשר בלא שכל, והתינוק שאינו מדבר לא בשביל שאינו יכול לדבר, רק מפני שהוא חסר דעת בשכל. לכך נקרא שכל הדיברי, ואמר שצריך להוציא נפש השכלי אל הפועל. מה זה שכל דיברי, נפש דיברית, נפש חיונית, מה זה הביטויים האלה? זה חלוקה קדומה של הפילוסופים. פה זה חלוקה של אפלטון. אפלטון הסביר שיש באדם שלושה מרכיבים. הגוף, הנפש והשכל. הגוף יוצא לפועל על ידי מעשים פיזיים, ומכאן החשיבות העצומה שנתנו היוונים להתעמלות ולגימנסיון, כדי להוציא אל הפועל את שלמות הגוף. ויש הנפש החיונית או הבהמית, שהיא מלאה בעולם של רגשות וחוויות. לצורך זה יש צורך, אם כן, בעמל מיוחד להוציא אל הפועל את הנפש הדיבר זה על ידי מעשים, החיונית על ידי מעשים. ויש הנפש השכלית. הנפש השכלית, הפילוסופים הסבירו שהיא יוצאת אל הפועל על ידי העיסוק המופשט. עיסוק מופשט בדברים שמדברים עליהם, הדיאלוגים האפלטונים, זה. פילוסופיה, מדע וכדומה. אז אולי היה מספיק לעסוק בפילוסופיה ובמדע, וכאן בא רבי אלעזר ואומר לו שיש עסק נוסף, שהוא יותר עליון מן העסק השכלי הרגיל, והוא העסק של התורה, כי התורה מפגישה את האדם עם הנבדל. מובן מה שאני אומר? מה? אני אסביר את זה ככה, ראה, לפני כן, אני אסביר את זה ככה. ידוע לכם שהרמב״ם פירש בספר מורה נבוכים את המושג צלם אלוהים. מה זה צלם אלוהים לפי הרמב״ם? השכל. השכל זה צלם אלוהים. כלומר, ולמה, והיה מספיק לקרוא לו צלם, כי הצלם הוא זה שעושה את האדם לאדם. אומר הרמב״ם, לא, כי השכל יש לו מטרה. מה המטרה של השכל? לדעת את אלוהים. לכן הצלם של האדם נקרא צלם אלוהים, זה שכלו. המהר"ל חולק על זה. והוא סובר שהשכל איננו צלם אלוהים, אלא זה גם איזה סוג של כישרון טבעי, וצלם אלוהים זו מדרגה נוספת על גבי זה. זו מדרגה שמפגישה את האדם עם אלוהים מכוח הנשמה שלו, מכוח ניצוץ אלוהי שבו וכדומה. ואת הניצוץ הזה אני מוציא אל הפועל על ידי התורה ולא על ידי הפילוסופיה. אל מדרגה רביעית. מובן? סליחה? ודאי שיש לו צלם אלוהים. איך התורה? תורה שלו ולא תורה שלך. מה? תורה שלו, לא תורה שלך. בסדר? הרי כתוב במפורש, אמר רבי מאיר, אפילו נוכרי שעוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. אז שם, מה זה התורה שלו? זה לא התורה שלי, תורה שלו. בסדר? אתה אומר, כל אדם נברא בצלם. אני לא ראיתי את זה בשום מקום. אני ראיתי שכתוב שכל אדם נברא בצלם אלוהים. לא בצלם. יש הבדל, צלם וצלם אלוהים זה לא אותו דבר. כי יש ארגון בצלם, ויש גם ארגון בצלם אלוהים. זה כנראה לא אותו הדבר. פעם שמעתי שרת חינוך ישראלית, שבביקור באושוויץ, במצעד החיים, הסבירה שמה שהתברר באושוויץ, זה שכל אדם נברא בצלם אלוהים. ואני שאלתי את עצמי מאיפה היא לקחה את השטות הזאת. לכאורה מה שהתבהר באושוויץ, יש ספק גדול אם כל אדם נברא בצלם אלוהים. ברור. אז לא כזה פשוט הדבר הזה. טוב, על כל פנים, מה שאומר כאן המהר"ל, שדברי רבי אלעזר מכוונים בעצם לעומת השיטה הפילוסופית, שרואה את השלמת האדם בעיון השכלי, אומר לו נכון, יש מדרגה מעל לזה. בואו נראה. ועדיין איני יודע, אז טוב, הוא נקרא שוב עוד דבר, נקרא שוב את העמודה השמאלית, עמודה השמאלית בשורה הראשונה, כי יש באדם נפש חיוני, אז הנפש החיונית זה הנפש האמצעית, בין הגוף לנפש השכלית, נכון? אגב, אפלטון גם היה מחלק את גוף האדם לשלושה חלקים בגלל זה. הראש, שהוא משכן הנפש השכלית. החזה הוא המשכן של הנפש החיונית, שם אנחנו עם הרגשות, סליחה, כן? ההרגשות של האדרנלין והאצטילכולין, אנחנו מרגישים את זה בחזה. ומן השרעפת ומטה זה הנפש הבהמית, הגופנית יותר. וזה איפה שהפונקציות הנמוכות של האדם. זה חלוקה אפשרית כזאת. יש כנגד זה גם שלושה יצרים. עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. עבודה זרה זה היצר של השכל, שפיכות דמים זה היצר של הנפש, וגילוי עריות זה היצר של הגוף. ואם תשימו לב, קצת יותר לעומק, מדובר על שלוש מערכות יחסים של האדם, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, ובין אדם לעצמו. זה שלושת היצרים האלה. טוב, אז בואו נמשיך. יש באדם נפש חיוני, ויש דרך לפני איש לומר, מקום לחשוב, סברה, שנברא האדם להוציא נפש החיוני אל הפועל. והמלאכה היא לנפש זו. זה אגב הנחת יסוד מקובלת היום בעולם המערבי, שהפילוסופיה זה לא משהו, זה לא מעניין כל כך, מה שחשוב זה עולם החוויות, הקיומי, אקזיסטנציאלי קוראים לזה. לכן אמר, כשהוא אומר כי החף עליו פיהו, הווה אומר להמלפה. כלומר, כי צריך האדם להוציא שלמות האנושי לפועל, והוא שכל הדיברי. מה זה שכל הדיברי? השכל נקרא גם דיברי לפעמים, כי הדיבור הוא ביטוי של השכל. מאפיין את האדם באשר הוא אדם. תגיד, אבל הוא גם התיאטרון. זה מאפיין את האדם? זה נכון, אבל זה לא עיקר מעלת האדם. כי הדיבור אי אפשר בלא שכל, והתינוק שאינו מדבר, לא בשביל שאינו יכול לדבר, רק מפני שהוא חסר דעת ושכל. ולכך נקרא שכל הדיברי, ואמר שצריך להוציא נפש השכלי לפועל. ילד עד גיל 6 לא דיבר, כולם היו מודאגים. עד שיום אחד הוא אמר, המרק לא טעים. שאלו אותו, מדוע עד עכשיו לא דיברת? הוא אומר, כי עד עכשיו המרק היה טעים. ועדיין, איני יודע, סוף סוף אנשים עם חוש הומור, זה מחמם את הלב. ועדיין איני יודע אם לעמל תורה נברא. כאן אנחנו כן נוגעים בשאלה של המדרגה הרביעית. כלומר, אם צריך להוציא השכל הדיברי לבדו אל הפועל, ללמוד לשונות ודברי מליצות, ושאר דברים המתייחסים אל השכל הדיברי. זה החשיבה היוונית אגב. ובזה נקרא הוצאת שלמותו אל הפועל, או נברא להוציא שכל העיוני אל הפועל לדבר דברי תורה שהוא שכל עיוני, ועל זה אמר לעמל תורה נברא, כי דכתיב לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, כי השכל הדיברי אינו שלמות בפועל כלל, רק עמל התורה הוא השלמות הגמור, והוא שכל העיוני האלוהי, דבר זה צריך להוציא אל הפועל. כלומר, בסופו של דבר, אם אני עוסק במדע ובפילוסופיה, עדיין לא הוצאתי את שלמות האנושיות שלי אל הפועל, כיוון שלא מצאתי ביטוי לנשמה. על ידי לימוד התורה, אני מוציא אל הפועל את השכל העיוני אלוהי אל הפועל. כך מסביר. כן. האם זה ייחודי? השאלה הזאת נשאלה לפני בערך 11 דקות ורבע, פה בכיתה. ושאלו אותי, אז איך הגוי מוציא אל הפועל את הנשמה שלו? אני לא עניתי, זה לא מה שאני עניתי, כן, זה בוודאי לא נכון. כן, כי הרי המדע מוציא אל הפועל רק את הנפש הדיברית, את השכל הדיברי, לא את השכל האלוהי. נכון? לכן צריך גם שיהיה עיסוק בתורה של הגוי. נכון? כמו שאמר רבי מאיר, אפילו נוכרי שעוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. ואז עולה השאלה שדנים בה המפרשים, מהי התורה של הגוי? בסדר? אז זה שאלה בפני עצמה, מהי התורה של הגוי? אבל ודאי שהוא גם הוא זקוק לתורה. הוא לא יכול להוציא אל הפועל את הצד הנשמתי שלו בלא תורה. אלא אם כן נקבל הנחת יסוד מוטעת, שלפעמים יש יהודים שחושבים אותה שלגוי הנשמה. אני מנסה לחזור עוד פעם על הדברים, מתוך תקווה שהרעש יפסיק מבחוץ. אני אומר, כי אני לא מתכוון להגביע את הכל יותר, אני לא יכול. אני אומר, אלא אם כן אנחנו נקבל הנחת יסוד מוטעת, שמצויה לצערנו לפעמים אצל יהודים, של גוי אל נשמה. בסדר? טוב. זה בנוי על, על קריאה מוטעת בספר התניא. טוב, ומפני שנברא האדם לעמל, לכך, אבל זה נכון, שנשמת ישראל ונשמת האומות זה לא אותו סוג, לא אותו סוג נשמה, אבל יש נשמה. זה לא המהר"ל, זה גמרא. זה הגמרא אומרת. מה שאמרת זה לא מה שאומר המהר"ל. המהר"ל אומר שישראל נקראים אדם, אף על פי שכולם הם אדם. נקראים אדם בגלל שאצלנו הצורה גוברת על החומר, ואילו אצלם החומר גובר על הצורה. זה מה שהוא אומר. עכשיו, מה המשמעות שחומר גובר על הצורה או צורה גובר על החומר? זה, רואים את זה בתחום המדיני.
חומה בגויים תאמין, לא?
ולי יש אופניים. מה שאמרת זה נכון, גם זה מה שאמרתי זה נכון. אין שום קשר, זה נכון. עכשיו, נחזור אם כן לנושא שלנו. אמרתי שיש, כיוון שיש דבר לא בלי קשר, אז אני גם אומר דבר בלי קשר. איפה היינו? אתם, לא, כן, לא, בתחום הפוליטי. אנחנו בתחום הפוליטי שהאומות פועלות כבהמה. מה זאת אומרת? יש בתפקוד של של החברה האנושית, הישות המדינית, הפוליטית, היא פועלת באופן בהמי ולא באופן מוסרי. היה גוי אחד שהסביר את זה יפה, קוראים לו תומאס הובס. תומאס הובס הסביר שהמדינה היא סוג של חיה. כן, אדם לאדם זאב. וזה, הוא קרא לחיה הזאת הלוויתן. על שם המפלצת התנכית המבהילה. עכשיו, בספר שלו הנקרא הלוויתן, הוא מתאר, הוא מצייר את המדינה, הוא מצייר אותה כאיזה מפלצת, בהמית, שמורכבת מאלפים רבים של פרצופים אנושיים. זאת אומרת, האנושיות נמצאת אצל הפרט, ולא נמצאת בישות הפוליטית. זאת אומרת שאני כפרט, אני נבראתי בצלם אלוהים. המדינה כמדינה היא בהמה. ולכן בפוליטיקה יש אינטרסים ולא מוסר, בעוד שאצל היחיד יכול להיות המוסר למעלה מן האינטרס. וזה בדיוק מה שמתכוון המהר"ל כשהוא אומר שבישראל הצורה גוברת על החומר, כלומר שיכולה להיות ישות מדינית מוסרית, בעוד שאצל אומות העולם, החומר גובר על הצורה. כי הישות הפוליטית הכוללת היא בהמית לעומת הפרט שהוא בצלם אלוהים. עד כאן מובן?
פרט עם פרט ישראל בתור פרט מול גוי מול פרט?
כן, פרט מול פרט, אנחנו לא עושים השוואות. אבל אני אומר, מדבר על הישות הכוללת. אותו דבר יש גם, יש ביטוי ברב קוק באורות שאנשים לא יודעים לקרוא אותו נכון. אנשים אומרים שהרב קוק אמר, שההבדל בין יהודי לגוי יותר גדול מאשר בין אדם לבהמה. זהו שקר גס, הרב קוק מעולם לא אמר דברים כאלה. אלא אם תסתכלו באורות עמוד קוף נון וב, הרב קוק אומר כך, אולי כדאי לקרוא את זה בפנים, לא, אני לא יכול, כיוון שאין לי פה הספר. אני לא יכול לקרוא את זה בפנים. שהשם התאמו, יכולתי לקום להביא, זה מאחור, אבל יש לי הוראה מהאינטרנט, שלא לקום להביא ספר. אז אנחנו צריך לוותר, מה נעשה? אלא אם כן נשמה טובה. אתם רואים? איזה יופי, אשריך. כן, אומר הרב קוק, משפט כזה, ההבדל שבין הנשמה הישראלית עצמיותה, מהווייה הפנימיים, שאיפתה, תכונתה ועמדתה. ובין נשמת הגויים כולם לכל דרגותיהם. אז על מה הוא מדבר כאן הרב קוק? על נשמת ישראל לעומת נשמת הגויים. מה זה נשמת הגויים? הגויים זה האומות. האומות. הוא יותר גדול ויותר עמוק מההבדל שבין נפש האדם ונפש הבהמה. שבין האחרונים רק הבדל כמותי נמצא, אבל בין הראשונים שורר הבדל עצמי איכותי. אז איפה ההבדל הזה? לא בפרט, אלא בכלל. פשוט לא יודעים לקרוא את הרב קוק. טוב, בואו נחזור לנושא שלנו. כן? אז זה לגבי אתם קוראים אדם וכולי. אגב, התוספות שואלים, אז ישראל נקראים אדם. אז הגויים, איך הם נקראים? מה? לא. זה לא מה שהוא אומר. התוספות, רבנו תם לפחות, סובר ככה, שהגויים, שישראל נקראים אדם, והגויים נקראים האדם. האדם. ואיך נקראים שניהם ביחד? בני אדם. אז מה ההבדל בין אדם לבין האדם? ההבדל בין אדם לבין האדם זה שאדם זה שם פרטי. כמו שאתה אומר, איציק, דודו, אלברט. נכון? אדם. זה כמו זה השם הקיבוצי של האומה. האומה נקראת אדם. אתם קוראים אדם. ואילו האומות הם האדם. זה שם כללי. אבל באופן פרטי, אומה זאת נקראת בבל, מצרים, רוסיה, אמריקה, צרפת וכו'. מה זה? אחת מן האומות. אני רציתי לגמור את המשפט, אבל עצרת אותי. כן. אחת מן האומות נקראת אדם, והיא ישראל. זה נכון. למה ישמעאל נקרא פרא אדם? בגלל שהוא אוהב חירות. מה זה פרא? מה זה פרא? אבל מה זה פרא? זה חמור בר. חמור בר. מה יש לחמור בר? זה שאי אפשר לביית אותו. לכן ישמעאל נקרא פרא. כי הוא אוהב חירות. כן? כלומר, הוא לא יכול להישאר תקוע באוהל. כן? אני, אל תהיה לי כמו החולות, אני רוצה אותך כמו סלע. ואז הוא הבטיח לו לנדוד. אבל, או, כל קורה. לנדוד, לנדוד. טוב, ומפני, אני חוזר עכשיו אל המהר"ל בעמוד י'. מה? השאלה מה זה טוב. לא, לא, רגע, הוא אמר כבר לפני כן, מעשים זה לא. לא המעשים הם המוציאים את האדם אל הפועל. ברור, אתה אומר, המעשים של המצוות הם כבר לא מעשים רגילים. למרות שזה אותה פעולה, כן? אני עכשיו אוכל מצה, ומישהו אחר אוכל מצה, אבל זה לא ליל הסדר. אכלתי מצה פה, אכלתי מצה שם. פה זה מצווה, פה זה לא. כן? ברור שברגע שזה מצווה, זה הוצאה אל הפועל של התורה. אוקיי? טוב. ומפני שנברא האדם, בעצם לא קראנו את המשפטים האלה. ועדיין אני יודע אם לעמל תורה נברא, כלומר אם צריך להוציא השכל הדיברי לבדו אל הפועל, ללמוד לשונות דברי מליצות, ושאר דברים המתייחסים אל השכל הדיברי, ובזה נקרא הוצאת שלימותו אל הפועל, או נברא להוציא שכל העיוני אל הפועל לדבר דברי תורה שהוא שכל עיוני. ועל זה אמר, לעמל תורה נברא, כי לכתיב לו עמוש ספר התורה זה מפיך, כי השכל הדיברי אינו שלימות בפועל כלל. רק עמל התורה הוא השלימות הגמור, והוא שכל העיוני האלוהי, דבר זה צריך להוציא אל הפועל. ומפני שנברא האדם לעמל, לכך נצטוו ישראל למנות ממחורת יום טוב של פסח, שבו יצאו ממצרים, מיות עוד שם עבדים עובדים לאדוניהם, אשר גאלה מה שנתברך לבלתי יהיו עובדים עבודת פרך. בכן ציווה למחורת מיד, על שיתחילו להכנה לתורה, לספור מספר הימים אשר יעברו. עד כי יהיו מוכנים לקבל עול התורה ומצוות. לבל יעלה על דעתן לומר, הנה אנחנו בני חורין לגמרי, כאשר הוציאנו ממצרים בית עבדים. לכל עוד היות האדם על האדמה, איננו בן חורין. אבל לעמל הוא יולד. ולא אמרה תורה להתחיל הספירה ביום טוב עצמו. כלומר, אז בעצם צריך לספור. למה? כדי לקנות מדרגה נוספת. השם התאמר, אז ככה תתחיל ספירת העומר ביום פסח. למה צריך לחכות עוד יום? מיד תעשה. ולא אמרה תורה להתחיל הספירה ביום טוב עצמו, כי הורת התחלת הספירה היא על העמל, כמו שיבוא, שזהו עניין הקרבת העומר מן השעורים. ויום טוב ראשון מורה על החירות, ואיך יהיו שני דברים הפכיים, דיינו החירות והעמל, בזמן אחד יחד, כי אין ההופכיים נמצאים יחד. שימו לב, דבר עמוק מאוד שנאמר כאן. כן, זה נראה סתם איזה תירוץ טכני, זה משהו הרבה יותר עמוק. המעלה של יציאת מצרים איננה מתן תורה. אלא יש מעלה עצמית ליציאת מצרים, והיא באה לביטוי ביום טוב ראשון. אבל זה לא מספיק, כי צריך לקנות גם עוד מעלה, ובגלל זה מתחילה ספירת העומר למחרת. לעומת זה, אם היינו מתחילים את ספירת העומר ביום טוב עצמו, זה היה אומר שאין שום ערך ליציאת מצרים מצד עצמה. נכון? ואז היינו בתפיסה האומרת שרק התורה נותנת לנו מעלה. זה התפיסה החרדית. אבל התורה אמרה שלא כך. צריך לחגוג ביום הראשון את עצם העובדה שאתה בן חורין. עצם היותך בן חורין זה כבר מעלה. זאת לא מעלה מספקת, אבל זו מעלה.
שלא נהיה פרא.
לא, מה זה קשור לזה שלא נהיה פרא? הפוך, הפוך מדבריך. דבריך אינם... נכון. אז אתה מדבר על הדבר השני, אני מדבר דווקא על הדבר הראשון. אני מדבר על המעלה של עצם החירות. אתה מפחד מן החירות, אמרת, אנחנו לא צריכים להיות פרא, לכן צריך לקבל את התורה. אבל אני אמרתי משהו אחר. נא לשים לב שאני אומר משהו אחר. או, לא אני, המהר"ל אומר משהו אחר. המהר"ל אומר שיש מעלה עצומה, מעלה עצמית בעצם החירות. בסדר? גם בלי קשר לקבלת התורה. ברור? זה הנקודה החשובה. זאת אומרת, זה שיש לך עצמאות מדינית, זה ערך מצד עצמו. ברור? ולכן, בליל פסח, אנחנו חוגגים את העובדה שפרעה הוציא אותנו מעבדות לחירות, ואמר שאנחנו בני חורין. יש במדרש שוחר טוב, שאלה. מי אמר את פרק קי"ג בתהילים? מכירים את פרק קי"ג בתהילים? זה הלל, נכון? הללויה, הללו עבדי השם. מי אמר את זה? אומרים במדרש שפרעו הוא זה שאמר את זה. למה? כי אם אני אומר, אם אני מעבדי השם, אני לא אגיד הללו עבדי השם. אני אגיד נהלל, כי גם אני עבד השם. אם מישהו בו אומר לחברו הללו עבדי השם, סימן שהוא עצמו לא מעבדי השם. אז מי זה היה? פרעו. שבחצות לילה, ככה מובא במדרש, הוא קם ואמר למשה ולאהרון לצאת ממצרים. אמרו לו, אנחנו לא יכולים, כי אנחנו לא יוצאים בלילה כמו גנבים, נחכה עד הבוקר. אמר להם, אבל אם תחכו עד הבוקר, עלולים להיות עוד נזקים, יהיו עוד מכות. אמרו לו, אם אתה רוצה להציל את עצמך מן המכות, אז תוציא אותנו עכשיו מעבדות לחירות. תן לנו הכרזה, זה מספיק. ואז התחיל פרעה, צווח ואומר, עד עכשיו הייתם עבדים לי, מכאן ואילך אתם ברשות עצמכם. והרי עבדיו של הקדוש ברוך הוא אתם, עליכם להללו. הללויה, הללו עבדי השם. ככה מובא במדרש. זאת אומרת ש... פרעו הבין דבר מאוד עמוק, שברגע שאתם ברשות עצמכם, אתם עבדי השם. נכון, זה ביוק העניין. יותר מזה, ברגע שיש לנו עצמאות מדינית, כן, זה בארץ ישראל, כמה עם היהודי, כן, וכולי, ברגע שנעשתה הכרזת העצמאות, אוטומטית הפכנו להיות עבדי השם. גם אם כולם חילונים ואנטי דתיים. עצם העובדה הזאת היא בעלת מעלה. אחר כך צריך להוציא את זה לפועל, אבל זה אומר שצריך לחכות עד למחורת כדי להתחיל את ספירת העומר. בניגוד לדעה האומרת שבלי תורה אנחנו כלום, זה לא נכון. גם בלי תורה אנחנו משהו, זה עוד יותר טוב שיש תורה, שמוציאה אותנו אל הפועל. אז זה מה שכאן אומר המהר"ל, אני שוב חוזר לדברי... כן, בבקשה. כן, אבל אתה עבד השם בעצם זה שאתה בן חורין, ואני אסביר למה. אדם שהוא לא בן חורין, הוא לא יכול להיות נאמן לעצמו. אם אתה בן חורין אמיתי, אתה נאמן לעצמך. לעומת זה, ישמעאל הוא פרא האדם, למה? בגלל שהוא באמת לא בן חורין, כי הוא בן השפחה. הוא בן שפחה שמנסה לשכוח את זה. אז בן שפחה שמנסה לשכוח את זה שהוא בן שפחה, הוא לא יכול להצליח. לכן אמר המלאך להגר, שובי אל גבירתך, והתעני תחת ידיה, הרבה הרבה את זרעך ולא יספר מרוב. כלומר, דווקא מתוך ההכרה של התלות של ישמעאל בשרה או באברהם, דווקא מתוך כך הוא יכול להצליח. אותו דבר אגב, יש איזה מבחינת המאבקים שיש לנו היום, אם האסלאם יכיר את עצמו בתור מה שהוא באמת, יש לו סיכוי להצליח. מה הוא באמת? דת בת של היהדות. אם הוא יכיר שהוא דת בת ולא לא במקומה, אז יש לו סיכוי להצליח. כל התסכול שמעורב בתוך האסלאם, זה התסכול הזה של בן שפחה שלא רוצה להכיר בזה שהוא בן שפחה. לכן בקוראן, אם קראתם, יש הרבה דיבורים על ההשפלה. השפילו אותנו, אנחנו נשפיל את אלה שהשפילו אותנו. קוראים לזה תסביכי בן שפחה. כן. מה? לכן כשהוא חופשי הוא חייב להיות פרא. כן. מה אתה אומר?
חילוני אנטי.
כן.
גם אמור להיגאל וגם אמור לצאת.
בוודאי.
אז למה היו צריכים למות במצרים, כל אלה שלא רצו
לצאת? אלה שלא רצו לצאת ממצרים, הם מתו לא בגלל שהם היו חילונים. הם היו אנטי יציאה. הם היו דתיים. לא. זה בדיוק העניין. אלה שלא יצאו ממצרים, הם לא יצאו לא בגלל שהם היו חילונים. הם לא יצאו בגלל שהם לא רצו לצאת. ויש כל מיני סיבות למה לא לצאת. רגע, תקשיב עד הסוף. סליחה, חכם יוסף חיים. יש אנשים שלא רוצים לצאת מסיבות דתיות. אז הם יישארו. בסדר? זה לא קשור לדתיות או חילונות. זה קשור לשאלה אם אתה מוכן להצטרף למהלך ההיסטורי או לא. בסדר? אותו דבר אגב כשקמה המדינה. מי ששותף היה להקמת המדינה זה לא אלה שבאו בגלל שזה כתוב בהלכה שצריך להיות בארץ ישראל. לא מהסיבה הזאת. הם באו. ואלה שלא באו זה לאו דווקא בגלל שהם היו חילונים. טוב. הרבה פעמים אני שומע יהודים בחוץ לארץ אומרים, כן, לעלות לארץ ישראל זו מצווה גדולה, זה מאוד חשוב, צריך להכין את עצמו טוב לזה. כן? אבל כשיצאת ממצרים לא שאלו אותך אם אתה מוכן או לא. אמרו, זה הזמן, אתה רוצה, אתה בא, לא רוצה, אל תבוא.
זה נקרא הרשע שרצה את עצמו מהכלל?
בוודאי, זה הרשע. אני אסביר לך מה זה הרשע. לא, הרשע דווקא הוא יצא. אילו היה שם, לא היה ניגל, אבל עכשיו הוא לא שם, הוא כאן, אז הוא ניגל בעל כורחו. אבל אם תשים לב, מה הטענה של הרשע? מה העבודה הזאת? לכם. לכם ולא לא. כלומר, אתם עובדים את עצמכם, אתם אוכלים קורבן פסח, ואתם אומרים שזה עבודת השם. אתם סתם אוהבים בשר צלוי. כן? והוא לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כמו הוא חושב שהוא לא אוהב בשר. כן? לפיכך כפר בעיקר. אף אתה... עקד שינה ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי, בצאתי ממצרים, לי ולא לו. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעבוד אותו דרך זה שאני ממלא את הקיבה שלי. לי ולא לו. עכשיו, כיוון שאותו רשע לא רוצה במהלך הזה, הוא במהלך ליבוביצ'יאני שבו הוא מחליט שאו עבודת עצמך או עבודת השם, לכן, אילו היה שם, לא היה ניגל. אבל עכשיו, הוא כבר לא שם, הוא כאן, אז הוא ניגל בעל כוחו, אז חבל על העבודה שלו.
כל אלו שנקראו, שמתו במכת החושך,
מעם ישראל, אלה נקראו רשעים? לא, מעם שנקראו רשעים. הם פשוט מתו בימי האפלה. לא רצו לצאת. עכשיו, מה קרה להם? אנחנו לא יודעים. אגב, לא כתוב שהם מתו בחושך. זה אגדה. אנשים לא יודעים. לא כתוב בשום מקום שהם מתו במכת חושך. כתוב שהם מתו באפלה. בימי האפלה. למה המדרש שינה מחושך לאפלה? כדי להגיד שהם באפלה. אנחנו לא יודעים מה קרה איתם. זה הכוונה. אבל איפה הם ממשיכים את הגורל שלהם? אז זה גורל מחתרתי. יש פעולה מחתרתית של עם ישראל בהיסטוריה, שהיא מכוח אלה שמתו באפלה. כנראה שאתה לא יודע איפה הם. כן. טוב, בואו נמשיך. ומפני שנברא, אז בואו נקרא שוב ומפני. ומפני שנברא האדם לעמל, לכך נצטוו ישראל למנות ממחורת יום טוב של פסח, שבו יצאו ממצרים, מיות עוד שם עבדים עובדים לאדוניהם, אשר גאלה מה שנברך לבלתי יהיו עוד עובדים עבודת פרך, וכן ציווה למחורת מיד, על שיתחילו להכנת להכנה לתורה לספור מספר הימים אשר יעברו, עד כי יהיו מוכנים לקבל עול תורה ומצוות, התורה והמצוות, התורה ומצוות. לבל יעלה על דעתן לומר, הנה אנחנו בני חורין לגמרי, כאשר הוציאנו ממצרים מבית עבדים, דכל עוד היות האדם על האדמה, איננו בן חורין, אבל לעמל הוא יולד. ולא אמרה תורה להתחיל הספירה ביום טוב עצמו, כי הוראת התחלת הספירה היא על העמל, כמו שיבוא, שזהו עניין הקרבת האומר מן הסיורים. ויום טוב הראשון, יום ראשון מורה על החירות, ואיך יהיו שני דברים אופקיים, דהיינו החירות והעמל, בזמן אחד יחד, כן האופקיים נמצאים יחד. ומכל מקום, למחרת, מיד, בלי עוד הפסג זמן, היה צורך שיהיו מכינים את עצמם לקבלת העמל הזה ועולו. והצדוקים, הטוען, ומתחילים לספור ממחרת שבת בראשית. כן, הרי הצדוקים, איך הם סופרים בספירת העומר? מיום ראשון בשבוע. בחושבם, דאם לא כן, למה כתיב וספרתם לכם ממחרת השבת, ולא כתיב ממחרת הפסח, הנמי וספרתם לכם מיום 16. אלא ודאי שהכתוב יצווה שתהיה הספירה ממחרת שבת בראשית. אכן דבר זה טעות הוא, בוודאי. כי לטעם שאמרנו, הוא צריך לכתוב ממחרת השבת, לומר, כי ממחרת יום השביתה דווקא יספרו, שהשביתה היא להם, בשביל שיצאו לחירות מן העבדות והמלאכה, ויש להם יום שבת וחירות בשביל זה. זאת אומרת, יש הכרח לכנות את היום טוב בשם שבת, כי מעלתו של אותו יום טוב זה שהם שבתו ממלאכת השעבוד. וכאשר גם השבת בראשית יוסד שמו על שם זה, כי דכתיב ששת ימים תעבוד, וזכרת כי ודאית בארץ מצרים, ויוציאך השם אלוהיך משם, על כן ציווך השם אלוהיך לעשות את יום השבת. פסוק בפרשת... מה? פסוק בפרשת... ואת חנן. איך אתם יודעים? א', כי אתם יודעים, ב', כתוב כאן בסוגריים דברים ה', נכון? הרי כי השבת עצמו מורה על שהוציאה ממצרים, מעבודתם. והנה גם כאן אמר, אם אחרת השבת, אם אחרת השביתה, תספרו שהשביתה של יום טוב היא בשביל שיצאתם לחירות, ומיד למחרתו תתחילו לספור ולקוות אל קבלת עול עמל התורה. עד כאן ברור? כן, בבקשה. נכון. נכון. כי אנחנו צודקים, זאת אומרת. אתה יודע מה, זה בערך כמו שתגיד, נגיד, זה כמו, אני אגיד, תרים אליי טלפון, בסדר? אז אתה אומר תרים אליי טלפון, אני לוקח מכשיר הטלפון, מרים מעל הראש שלך. נכון? אבל זה מה שאמרת, לא? תרים אליי טלפון. מה התכוונת? שנתקשר. אלא מה? השתמשת בביטוי שמשמעותו להתקשר, והתוכן הפשוט שלו זה שצריך לקחת את המכשיר ולשים אותו מעל הראש שלך. זאת אומרת, מי שלא, מי שלא מבין את השפה, לוקח את, 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 את השפה בדרך מילולית. מילולית. זה כמו שנגיד, אתה צריך פרוטקציה, אז אני אומר, תשמע, אתה צריך לדפוק על החלונות הגבוהים. אתה לוקח סולם ודופק על החלון הגבוה. ברור? זה בדיוק אותו דבר. אז ככה זה הצדוקים. הם קראו בתורה ממחורת השבת, אז הם מבינים ממחורת השבת. הם לא מבינים הכוונת התורה במילים האלה. בסדר? זה עניין של אם אתה בפנים או לא בפנים. וציבה. חצי שנה. כן, אז אתה אומר, איך יכול להיות
שיש...
לא היה שיעבוד, אז אתה אומר, אז איך אתה אומר שפסח הוא חג החירות? נכון, זה הכוונה. יש הבדל בין שיעבוד במובן של מלאכה, לבין שיעבוד במובן של מלכות. עד אז, למרות שהפסיקו לעבוד בראש השנה, אבל המלכות הייתה של פרעה. מכאן ואילך, גם מלכות פרעה פסקה. זה נקרא שביתה. וציווה, להביא אז מנחה מן השעורים. מה שלא נמצא בכל הקורבנות, כי אם בהקרבת העומר הזה בשישה עשר בניסן. זה נכון מה שאומר כאן המהר"ל? למה? בסוטה, נכון. אז מה אתה אומר? שלא מצאנו קורבן מן השעורים, אלא קורבן העומר בלבד. גם קורבן סוטה. כאן הקורבן ציבור. קורבן ציבור, המקרה היחיד שיש לנו מנחת שעורים, זה העומר. מפני שכפי מה שהוא האדם, ייחד לו השם יתברך ציווי ההקרבה שהיא מקריב אליו. וכאומרם זל על הסוטה. הנה, אתה רואה שהוא לא שכח. הוא יודע. כן, מפני מה אמרה תורה שיהיה קורבנה מן השעורים, היא עשתה מעשה בהמה, לכך קורבנה מאכל בהמה. ככה בעניין הזה בעצמו, כאשר ישראל מתחילים למנות, לסבול עול תורה ומצוות, ועבודתם כבהמה הזאת, שכל עצמה אינה אלא לסבל ועול עבודה קשה. לכן קורבנם גם כן שעורים, שם מאכל הבהמה. ובעבודה זרה, דפה. אשריכם זורע על כל מים בשלחי רגל השור והחמור, תנא דביליהו, לעולם ישים אדם עצמו כשור לעול, וכחמור למסוי, על דברי תורה עד כאן. הרי, כי האדם צריך שידמה לשור וחמור, המיוחדים לפרח העבודה, וית שכמו לסבול עול דברי תורה. וזכר שני המינים, הם מה? השור והחמור, להוראת שני סוגי עול עבודתו בתורה. כי צריך שיעשה את עצמו כחמור למסע, שהוא בעל גוף חזק. כי דכתיב, חמור גרם, שנושא עול גדול והולך ביום ובלילה ואינו מנוח, ונחת ומרגוע לגופו כלל, רק רובץ בין המשפטיים. כן יהיה האדם מצד גופו, שישתעבד גופו למסוי התורה בלי מנוח, ודכתיב, הגית בו יום ובלילה. ועוד נוסף על זה, ישעבד בה כוח הנפשי אשר לו, אל התורה, כבחינת השור שכוחו גדול. והנה אלו שני הדברים הם נגד גוף ונפש האדם שבשניהם יהיה עמל בתורה, אם בגוף עמל ותורח, ואם בגוף עמל ותורח בו בתורה בלי מרגוע, או מנוחה כלל אשר ידמה בזה אל החמור הנושא מסוי תמיד בין מנוח, אם בנפש אשר בו יעמול בתורה לעיין בהלכה בעיון קשה ועמוק, עד כי יעשה עצמו בזה כשור הזה המשווה בכוחו כל תל גבוה ולעקור קרקע קשה ולחרוש ולפרר בכוח שלו את הכל, באשר כוח נפשו גדול, כנאמר ורוב תבואי בכוח שור. וכן הדבר ממש, אם יש לאדם לפניו עיון קשה ביותר, הוא משווה כל עקום ודבר קשה בעיונו וכוח נפשו. וזו עצם הלשון דנקת, כחמור למסע וכשור לעול. ולכך בהתחיל לספור ולצפות אל קבלת התורה, ראוי אז ונכון לפני האלוהים להקריב קורבן שעורים שהם מאכל בהמה, ושאי אפשר לאדם לקבל התורה כמעט על ידי מידה זאת שיעשה עצמו כבהמה עובדת האדמה, ושגם הוא יעבוד אדמתו, הוא בעצמו שנקרא על שם האדמה כמו וכתיב, והוכתיב, ויקח השם אלוהים את האדם, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, אמרו חז"ל, לעובדה זו מצוות עשה, הרי כי נקרא האדם אדמה, כאשר אמרנו. אגב, איפה מצאנו שחז"ל אמרו שלעובדה זה מצוות עשה? מה המקור? אני שואל מה המקור בחז"ל, איפה זה כתוב בחז"ל? הוא אומר שחז"ל אמרו את זה, איפה זה כתוב בחז"ל? לא יודעים? מפחדים, אה? לא נורא. טוב, הבעיה שלכם שאתם מפחדים. זה כתוב בזוהר, זה הכל. זה לא כתוב בגמרא ולא במדרש, כתוב בזוהר. טוב, וכל זה כי האדם הוא חסר בעת בריאתו, וצריך שיהיה נעבד ויוצא לפועל על ידי העבודה, כאדמה הזאת, שצריכה עבודה, לצאת על ידי לפועל. כמו כן האדם יוצא לפועל על ידי תורה ומצוות. זאת אומרת שאם כן, כשאדם מתחיל להוציא את עצמו אל הפועל בתורה ובמצוות, עדיין נשמה אין לו, זאת אומרת, זה אין לו. יש לו, אבל היא לא באה לידי ביטוי. אז מה הם הכוחות שמכוחם, שבהם הוא ישתמש כדי להוציא אל הפועל את עצמו? כוח הגוף וכוח הנפש. הגוף חמור, הנפש שור, בעיון, ומתוך כך, בסוף יזכה להיות אדם. בחג השבועות, כשיקבל את התורה. והוא מה שכתוב בפרשה הזאת, כאשר באו לקבל התורה בחודש השלישי, באו מדבר סיני. נוסף על מה שנאמר, אחרי כן, ויסעו מרפידים ויחנו במדבר. אשר כבר הייתה השאלה למה ועל מה צריך היה לכפול ולכתוב ויחנו במדבר, אחרי אשר כבר נאמר לפני זה באו מדבר סיני. אבל הכתוב בא לומר תחילה, כי ראו אם היו ישראל לקבל התורה במדבר דווקא, כי האדם שנקרא על שם האדמה, כאשר אין לו תורה, נחשב כמדבר, שאין בו עשב וצמח האדמה, ושדה בור נחשב הוא יותר מכל בעלי החיים כאמור, שהבעלי חיים נקראים בהמה, על שם שיש בה מה. דהיינו, מה שנבראת הבהמה עליו, נמצא אימה בבריאותה. ואילו האדם נקרא אדם, מפני שהוא כמו אדמה, שהיא בכוח בלבד. ולכן כל זמן שלא קיבל התורה, הרי הוא כמו מדבר, שהוא מקום בור, ולא פרי. כי חסר התורה והמצוות ייקרא בור. בסדר? אז זה מה שהוא מסביר לנו, שהתורה מוציאה את האדם מן הכוח אל הפועל, וזה עונה על אחת הקושיות שהייתה לו, למה כתוב פעמיים שבאו במדבר. כתוב, באו מדבר סיני ויחנו במדבר. ברור שאם הם חנו במדבר סיני זה במדבר. אלא זה בא לציין את המעלה של האדם לפני קבלתו את התורה, שהוא כמו מדבר, שאין בו אפילו צמח, והוא צריך לצאת מן הכוח אל הפועל. כן.
בקטע הקודם גם המעלה הגוף וגם הנפש. מספיק הנפש שתקבל את התורה. למה הגוף?
כי אז הגוף יתנגד. הגוף רוצה לנוח. הגוף רוצה להשתזף. ופתאום אתה אומר לו, לך לבית המדרש, תלמד. הגוף לא רוצה. צריך גם את הגוף לשעבד. טוב, עד כאן להיום.